קשת כל שידורי תורה. השיעור היום ביום שני, שיעור בפרשת השבוע. שיעור יינתן על ידי הרב אמנון בזק.
שלום וברכה. פרשת קורח, פרשה ידועה בדרשותיה, ואחת השאלות המפורסמות ביותר היא ממש על המילה הראשונה בפרשה. ויקח קורח. מה לקח קורח? הרי כידוע, כשאנחנו קוראים את המשך הפסוקים, אז אין שום חפץ או שום מושא למילה הזאת, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת בן לוי, אוקיי, ודתן ואבירם בני אליה ואון בן פלט בני ראובן, אז כנראה גם הם הצטרפו אליו לקחת משהו, אבל ההמשך הוא, ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200 נשיאי ידעה קראי מועד אנשי שם. נו, מה לקחו אותם אנשים? לא נזכר דבר בפרשה. ועל כן, באמת, השאלה הזאת היא באמת שאלה קשה באופן מיוחד. הביטוי ויקח קורח הוא ביטוי בהחלט קשה, ואנחנו ננסה לענות על השאלה מה לקח קורח. התשובה לשאלה הזאת תלויה לפי מה שנראה בהבנת עיקר הפרשה ובהבנת כל מערכת היחסים המורכבת בין הדמויות השונות שמשתפות פעולה במרד של קורח ועדתו. אנחנו למעשה צריכים לעשות הבחנה והפרדה בין שלוש טענות שונות שעולות במהלך הפרשה. טענה ראשונה, קבוצה ראשונה שנזכרת, זה יחד עם קורח, זה דתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלט בני ראובן. ומצד שני, יש לנו את האנשים מבני ישראל 50 ו-200 שהם נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם. אלה הם שתי הקבוצות המרכזיות, וכל אחת מהן יש לה בעצם טענה אחרת. הטענה הראשונה, הקבוצה הראשונה, הקבוצה הקטנה יותר, דתן ואבירם בני אליה ואון מנפלת בני ראובן, הם טוענים טענה כלפי משה שמובאת בהמשך. כלומר, למעשה הפרשה פנויה פה במבנה של א' ב' ב' א', דהיינו קודם כל מזכירים את דתן ואבירם ואז את 250 איש, אבל מבחינת הטענות מוזכרות קודם כל הטענות של 250 איש ואחר כך של דתן ואבירם ואון בן פלט. אבל אם באמת נלך לפי הסדר שבו סדר הופעתם בפרשה, אז דתן ואבירם מוזכרים קודם עם און בן פלט. כידוע, און בן פלט נעלם בשלב מסוים, והמדרש הידוע על אשתו של און בן פלט שהצילה אותו מן החטא. אבל בכל אופן, דתן ואבירם כן נזכרים בהמשך בפסוק י' ב', והוא קורא, משה קורא לדתן ואבירם, ויאמרו לא נעלה, המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם יסתרר, אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו ותיתן לנו לחלת שדה וחרם. העיני האנשים ההם תנקר, לא נעלה. הטענה של דתן ואבירם נראית כאן טענה מאוד ברורה, טענה כלפי מנהיגותו של משה. לא העלית אותנו מארץ זבת חלב ודבש, ובמקום, כלומר, העלית אותנו מארץ זבת חלב ודבש, לא הבאת אותנו לארץ זבת חלב ודבש, אלא להפך, העלית אותנו מארץ זבת חלב ודבש, ולא זו בלבד שאתה במקום לעשות לנו משהו טוב ולעשית לנו משהו רע, לעמיתנו במדבר, ואתה גם תסתרר עלינו, גם תסתרר, אז אתה עוד תגיד לנו מה לעשות. כלומר, כאן דתן ואבירם, קודם כל יש להם טענה קשה כלפי עצם מנהיגותו של משה, שהוציא אותם לטענתם, וזו הפעם היחידה בתורה שהביטוי ארץ זבת חלב ודבש לא מתייחס לארץ ישראל, ביטוי שמשה רבנו השתמש בו כמה פעמים ביחס לארץ ישראל. אין ספק שהביטוי הזה הוא ביטוי ציני, אירוני וחמור מאוד, להתייחס ככה למצרים, ואתה העלית אותנו מארץ זבת חלב ודבש, ולא הבאת אותנו לארץ זבת חלב ודבש, ולא נתת לנו נחלת שדה וחרם, ולכן אנחנו לא מוכנים בכלל לשמוע למה שאתה אומר לנו, כי תסתרר עלינו גם הסתרר, אתה עוד חושב שאתה תוכל לשלוט עלינו, הם אם כן מערערים על מנהיגותו של משה, שהוא מסתרר עליהם. התגובה של משה היא תגובה קצת מפתיעה, ויחר למשה מאוד, ויאמר אל השם, אל תפן אל מנחתם, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הרעותי את אחד מהם. כלומר, התגובה של משה היא לכאורה שלא מן העניין. אם טענו דתן ואבירם כלפי משה שהוא לא עמד בשליחות, לקח אותם מארץ זבת חלב ודבש לעמיתם במדבר, אז מדוע צריך לענות להם, לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הרעותי את אחד מהם? אבל כנראה שכאשר אומרים דתן ואבירם כי תסתרר אלינו גם מסתרר, הטענה היא לא רק במובן של כבוד, שאתה עכשיו מחליט להיות שולט עלינו, אלא הכוונה היא שאתה גם מרוויח מזה משהו. וכאן באמת זה היה הדבר שהכי הכעיס את משה, שדתן ואבירם מאשימים אותו בטובות הנאה, בשחיתות שלטונית, ועל זה אומר משה לקדוש ברוך הוא, לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הרעותי את אחד מהם. כלומר, משה מדגיש שברמה האישית הוא לא עשה שום דבר לנצל את סמכויותיו לרעה, והטענה הזאת היא טענה שמבחינתו היא טענה מאוד מאוד אישית, ולכן וייחר למשה מאוד. משה לוקח את זה מאוד באופן אישי, את הטענה הזאת כלפי המנהיגות שלו, טענה שבעצם באה לומר, משה הוא מושחת מבחינה שלטונית, ועל זה אומר משה לקדוש ברוך הוא, חס ושלום, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הרעותי את אחד מהם. אז זה דתן ואבירם, וזה אם כן קבוצה ראשונה של אנשים. קבוצה שנייה של אנשים, זה אותם אנשים מבני ישראל, 50 ו-200, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. מה רצו אותם 250 נשיאי העדה? להם לא הייתה שום טענה ביחס למשה, אלא עיקר הטענה שלהם הייתה כלפי אהרון. וכאן הוויכוח הוא, במי דיבר השם? אומר משה לקורח ועדתו, אותם 250 איש, בוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. ומשה מציע לעשות את מבחן המחתות, וכל אחד מהקבוצות, אתם קחו קטורת ותשימו, קחו מחתות, שימו עליהם אש וקטורת, והיה האיש אשר יבחר השם, הוא הקדוש. זה הטענה המיוחדת כלפי 250 אנשים שהם מבני ישראל. אחרי שטוען משה את הטענה הזאת ביחס ל-250 נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם, מוסיף משה עוד טענה מיוחדת ביחס לקורח. היום משה אל קורח, שמעו נא בני לוי, המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבוד את עבודת משכן השם ולעמוד לפני העדה לשרתם, ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך, וביקשתם גם כהונה. כלומר, עכשיו אנחנו שומעים שהטענה באופן מיוחד מופנית לקורח, ויש כאן בעצם כאילו שתי קבוצות. יש קבוצה אחת של 50 ו-200 נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם, שהם באים בטענות על הבחירה כלפי אהרון, ולהם משה מציע את המבחן שיעמדו הם לפני השם ואהרון, ועל זה וכנגד זה אומר להם אומר משה, אתה וכל עדתך נועדים על השם, ואהרון מה הוא כי תלינו עליו? הבחירה באהרון לא הייתה בחירה רק באהרון, אלא היא הייתה בחירה של, לא הייתה בחירה של אהרון, לא הייתה בחירה של משה, אלא הייתה בחירה של הקדוש ברוך הוא. ואילו אותם אנשים הם באים וטוענים כלפי הבחירה משה בבחירה באהרון באופן כללי, והטענה המיוחדת כלפי אנשי שבט לוי, שימון הבני לוי, שזה יכול להיות להתייחס לקורח ולבניו, כי לכאורה אין לנו עוד אנשים שנמצאים יחד עם קורח, למעט האזכור של המשפחה של קורח, כל האדם אשר לקורח. אז יכול להיות שבאמת יש כאן שתי קבוצות. קבוצה כללית של אנשים מבני ישראל 50 ו-200, שלהם יש טענה כללית, ועוד בני לוי עצמם, שהם יש להם ערעור מיוחד על הכהונה, שהם רוצים גם הם להיות כהנים. אבל כלפי קורח ואולי בניו, אומר משה, לא זו בלבד שקיבלתם את ה... להיות שבט לוי, אז אתם גם רוצים להיות כהנים. זו טענה שהוא לא אומר לכל ה-250, אלא רק לקורח. אז למדנו מפה שבעצם יש כאן לא פחות משלוש טענות שונות של כל הקבוצת, נקרא להם קבוצת המורדים. טענה אחת של דתן ואבירם על מנהיגותו של משה, טענה שנייה של 250 האנשים האלה כנגד אולי כלפי בכלל הבחירה של שבט לוי, וטענה שלישית של קורח ומשפחתו, שלהם יש טענה כלפי הבחירה באהרון, כלפי הכהונה, והם רוצים להיות כהנים. המשותף לשתי הקבוצות האחרונות, שכולם רוצים להיות כהנים, ולכן משה אומר לקורח, אתה וכל עדתך היו לפני השם, אתה והם ואהרון מחר, וקחו לשמחתו. בעצם מבחן המחתות הוא מבחן כלפי שתי הקבוצות שמערערות על הכהונה והלוויה גם יחד. ה-250 שמערערים בכלל על שבט לוי, וקורח שמערער על הכהונה, וכולם ביחד בעצם מתלוננים כלפי אהרון. אז בסך הכל, יש לנו טענה כלפי משה באופן ספציפי של דתן ואבירם, טענות כלפי אהרון משני סוגים של ה-250 ושל קורח, ולגביהם קיים מבחן המחתות. עכשיו נחזור לשאלה שבה פתחנו. מה ייקח קורח? מה לקח קורח? כאן התשובה היא פשוטה. קורח לקח קבוצות שונות והפך אותם להיות תחת קורת גג אחת של, נקרא לזה, ארגוני הסירוב של עם ישראל. מה הוא לקח? הוא הצליח לעשות את הבלתי יאמן. הוא הצליח לקחת שלוש קבוצות שונות ולאחד את כולם תחת כותרת שלמעשה סותרת במהותה את כל הטענות שטוענים שלוש הקבוצות, לפחות שתיים מהם. הרי בהתחלה, כשאנחנו קוראים את הפסוקים הראשונים בפרשה, אחרי שמתואר של את מי הוא לוקח, הוא לוקח איתו, ויקח קורח, ודתן ואבירם, ואון בן פלט, ואנשים בני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קראי מועד אנשי שם, ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, מה הטענה הראשונה, הכותרת הראשית, שהצליחה לאגד תחתיה את כל שלושת הארגונים, שבאו בטענות על הלוויה, על הכהונה ועל משה, מה הם אומרים? רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? אם הפרשה הייתה, ואז וישמע משה ויפול על פניו, אם הפרשה הייתה נגמרת פה, וישמע משה ויפול על פניו, ולא היינו שומעים את המשך הדברים שאומר משה, ושאומרים דתן ואבירם, היינו יכולים לעלות על דעתנו, שכל האנשים שהוזכרו פה, יש להם טענה אחת, טענה שבמושגים שלנו היום היינו מגדירים אותה טענה אנרכיסטית. טענה שבעצם עם ישראל בכלל לא זקוק להנהגה. לא זקוק לא למשה, לא לאהרון, לא ללוויים, לא לכהנים, לא לשום דבר. מדוע? כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. ומדוע? תתנסו על קהל השם. הטענה שעם ישראל כולו, הוא עם קדוש, והוא לא זקוק למנהיג באופן מיוחד, ואין מישהו שהוא ברמה קדושה יותר, ברמת קדושה יותר מאשר האחרים. ולכן, מדוע תתנסו על קהל השם? וזו הטענה שבאה לידי ביטוי במדרש המפורסם, שמקשר את סיומה של פרשת קורח עם התחלתה של פרשת סליחה, את תחילתה של פרשת קורח עם סיומה של פרשת השבוע שעבר, פרשת שלח, הפסוקים האחרונים הצמודים לפרשת קורח, פרשת ציצית. המדרש המפורסם על כך שקורח אסף את בני ישראל ובאו לפני משה ושאלו, האם תלית שכולה תכלת חייבת בציצית, או בית שכולו ספרים חייב במזוזה? וכשמשה רבנו אמר שכן, אז קורח צחק עליו ולגלג עליו ואמר, אם תלית אחת, חוט אחד, פתיל אחד של תחלת פותר אותה, אז תלית שכולה תחלת צחה, פתיל תחלת נוסף. כמובן שהרעיון מאחורי המדרש הזה הוא בדיוק הביטוי של רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, מדוע תתנסו על קל השם? תלית שכולה תחלת איננה זקוקה לפתיל תחלת. במילים אחרות, עם שכולו קדוש לא זקוק למנהיג קדוש באופן מיוחד כדוגמת משה. אז לכן, תחת הכותרת הזאת, עם ישראל לא זקוק למנהיגים בכלל, תחת הכותרת הזאת מצליח קורח לאגד את כל שלוש הקבוצות, הטוענים על משה, הטוענים על אהרון והטוענים על הלוויה, על הכהונה ועל הלוויה בכלל. וכאן באמת מתגלית הרשעות של קורח ושל עדתו, שכן כל הטענה הזאת היא טענה שכולה צביעות, ואין לה שום קשר עם המניעים האמיתיים של האנשים שטוענים אותה. כי מהר מאוד מתברר, וזה מה שמשה מיד עושה, מיד, התגובה הראשונית של משה זה ביחס לקורח ולעדתו, כלומר ל-250 איש האלה, הוא אומר להם, בוקר ויודע השם את אשר לו והקדוש ויקריב אליו, את אשר יבחר בו יקריב אליו, כלומר, אתם טוענים שכולם קדושים, כל עוד זה לא אתם אלה שהם מובילים. אם אתם תהיו מובילים, אז טענת אתם קדושים מהר מאוד תיעלם. הראיה שהם מוכנים למבחן הזה של המחתות. עכשיו, המבחן הזה של המחתות סותר במהותו את הטענה של כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם מדוע תתנסו על קל השם. ונניח שיבחרו ה-250 איש האלה, האם זה לא יסתור את הרעיון של כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם? ודאי שזה סותר, וזה רק מראה את שורש ההתאגדות השקרית הזאת שמוצאת מכנה משותף שקרי שאיננו אלא צביעות, שכן האנשים האלה לא באמת מאמינים שכל העדה כולם קדושים ושעם ישראל אינם זקוקים למנהיגים. האנשים האלה מאמינים שעם ישראל אינם זקוקים למנהיגים, כל עוד המנהיגים זה לא הם עצמם. אבל ברגע שהם עצמם יתמנו למנהיגים, אז כבר תיעלם לחלוטין הטענה כל העדה כולם קדושים. והייחוד של קורח זה החוכמה הפוליטית המושחתת לאגד קבוצות שונות בעלי מניעים שונים ואולי אפילו סותרים, לפחות לגבי העובדה ש יש כאלה שטוענים על הכהונה ויש כאלה שטוענים על הלוויה, כשהוא בעצמו טוען נגד הלוויה, נגד הכהונה, בשעה שהוא עצמו זוכה למעמד מיוחד על הלוויה. אז כל היכולת הפוליטית הזאת לארגן את כל הקבוצות האלה תחת קורת גג סרבנית אחת, זה בהחלט הדבר שמייחד את קורח, זה הויקח קורח, וזאת האחריות של קורח על כל הסיפור. וזה במידה רבה קשה שלא להיזכר בדברים שאמרנו לפני שבועיים בפרשת בעלותך, כלפי טענה דומה לטענה כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קל השם. זה מזכיר לנו מאוד את מה שנאמר בסוף פרשת בעלותך על ידי אהרון ומרים, שאמרו, הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קל השם. גם שם התורה מיירה להגיד, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. כאשר בעצם שם עמדנו על כך שאהרון ומרים בעצם זה הדבר המרכזי שהפריע להם, העובדה שמשה זוכה למעמד גבוה יותר משלהם. ורק בגלל העובדה הזאת הם בעצם מעיזים ובעיקר מרים להעלות את הטענה על אודות האישה הכושית אשר לקח. שזו טענה שהיא בכלל לא ממין העניין, אלא טענה שנלוותה לטענה המרכזית שהיא הטענה שבאמת הפריעה להם. אותו דבר גם פה, כשם ש הטענות של משה של אהרון ומרים על משה נבעו מתוך גישה שלא הבינה מדוע משה נמצא בדרגה גבוהה יותר, ואז אפשר להלביש כל מיני טענות כנגד זה. גם פה קורח ולתו טוענים טענה אחת, אבל בעצם מתכוונים לדבר אחר לחלוטין, ועיקר מה שמפריע להם זה לא שכל העדה כולם קדושים, אלא העובדה שמשה הוא זה ששולט בעם, ומשה ואהרון הם אלה שנושאים בתפקידים הבכירים בעם ישראל, ולא הם בעצמם. כעת, בהמשך הפרשה, אנחנו שומעים כיצד הקבוצות השונות נענשות. הקבוצה הראשונה שנענשת, הקבוצה של דתן ואבירם, היא נענשת באופן ישיר על ידי משה, וכך מידה כנגד מידה. אלה שטענו שמשה נכשל בהנהגה ומשה לוקח דברים, תסתרר אלינו גם יסתרר. אז בא משה ואומר לכולם, פתח האוהל של דתן ואבירם, אומר משה לבני ישראל, בזאת תדעו כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מליבי. דתן ואבירם בעצם טענו שאני עושה את הכל מעצמי ולוקח לעצמי טובות הנאה, וכל זה שקר וחזב, ואני בכלל נשלחתי על ידי הקדוש ברוך הוא, ואני אוכיח לכם את זה. אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם יפקד עליהם, לא השם שלחני. ואם בריאה יברא השם ופצתה האדמה את פיה ובלה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, וידעתם כי ניצאו האנשים האלה את השם. כלומר, דווקא בגלל שהולך להיות כאן משהו בריאה יברא השם, בריאה מחודשת לראשונה מאז בריאת העולם, תהיה בריאה חדשה שבה תפצה אדמה את פיה ותבלע את קורח ואת דתן ואת אבירם, אז במצב כזה אתם תרדעו כי ניצאו האנשים האלה את השם, ואלה שבאו והתלוננו על הנחלות, בסופו של דבר תבלע אותם האדמה, ואכן זה מה שקרה. זאת הקבוצה הראשונה. הקבוצה השנייה של מקטירי הקטורת, עליה נאמר, ואש יצא מאת השם, ותאכל את ה-50 ו-200 איש מקריבי הקטורת, והם אלה שנענשו בדרך אחרת, שאש יצאה מאת השם ואכלה אותם, ובמידה רבה נגרם להם עונש דומה מאוד לעונש של נדב ואביהו, שגם הם הקריבו אש זרה ואש יצאה מאת השם ואכלה אותם. דיברנו בזמנו על הקשר ההדוק שבין שתי הפרשיות, והנה גם פה אנחנו יכולים לעמוד בקצרה רק על הקשר הזה ועל העובדה שמי שמקריב אש שלא בציווי השם, אז זה מה שקורה לו. מה קורה לקורח? אז חז"ל אומרים שקורח הוא מן הבלועים ומן השרופים. ובאמת, קורח, על פי פשוטו של מקרא, הוא מן הבלועים ומן השרופים. למה? מפני שאצלנו בפרשה כתוב, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח, ואת כל הרכוש. אז אנחנו רואים במפורש שקורח ועדתו נבלעו באדמה. ואם הפרשה שלנו כתוב כל האדם אשר לקורח, וירצה מישהו לטעון שזה לא באמת קורח בעצמו, הרי שבפרשת פנחס לא נשאר מקום לספק. פרשת פנחס, פרק כ"ו, פסוק ט', כתוב, ובני אליאב נמואל בדתן ואבירם, הוא דתן ואבירם קריאי העדה אשר יצאו על משה ועל אהרון בדת קורח בעצותם על השם, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת קורח במות העדה. באכול האשת 50 ו-200 איש והיו לנס. אז מצד אחד, מפורש בתורה שקורח נבלע באדמה יחד עם דתן ואבירם. מצד שני, בפרשה שלנו כתוב גם משהו אחר. כתוב על כל אחרי הסיפור של מותם של ה-250 איש מקטירי הקטורת, נאמר לאהרון לקחת את המחתות ולעשות אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח, זיכרון לבני ישראל, למען אשר לא יקרב איש אשר לא מזרע אהרון הוא להקטיר קטורת לפני השם, ולא יהיה חקורח וחרדתו כאשר דיבר השם ביד משה לו. אז כאן, לכאורה, כדבר פשוט, שלא יהיה כקורח וכעדתו, הדברים האלה מתייחסים גם לקורח, ואם כן, גם קורח נמצא בתוך החבורה של אלו שנשרפו. ובאמת, גם אם אנחנו לא מבינים מבחינה מעשית איך זה יכול להיות, זה לחלוטין לא משנה. מה שמשנה זה שהתורה מביאה את המסר שקורח הוא מן הבלועים ומן השרופים. וזה בצדק רב, מפני שקורח היה זה שאיגד את הבלועים עם השרופים לפני שהם נבלעו ונשרפו. הוא זה שיצר את החיבור בין שתי הקבוצות הללו, בין אלו שמתלוננים על מנהיגותו של משה ואלו שמתלוננים על כהונתו של אהרון ואולי גם על שבט לוי בכלל. כיוון שכך, שהוא עומד מאחורי האיחוד של הקבוצות האלה, הרי שראוי לו שיהיה גם מן הבלועים וגם מן השרופים. בסיומה של אותה התרחשות מסופר שבילונו כל הדת בני ישראל למחרת על משה ועל אהרון למור, אתם המיתם את עם השם. השאלה הזאת או הטענה הזאת, אתם המיתם את עם השם, היא טענה שצריך להבין אותה כלפי מה היא מוסבת. ואני חושב שנראה ברור שהטענה אתם המיתם את עם השם לא נאמרה ביחס לקורח, דתן ואבירם ואלה שנבלעו באדמה, כלפי הבלועים. הרי כלפי האירוע הזה לא ניתן בשום אופן לטעון שמשה ואהרון עומדים מאחוריו. הרי כמו שקראנו מקודם, משה אומר לבני ישראל דברים מאוד הגיוניים, אם בריאה עברה השם ופצתה אדמה את פיה ובלה אותם וכולי, וידעתם כי נועצו האנשים האלה את השם. על מה יש להתווכח כאן? עוד יותר, הרי משה הזהיר במפורש את בני ישראל להתרחק מן המקום, ובאמת זה מה שבני ישראל עשו, ויעלו מעל משכן קורח דתן ואבירם. אז לכן, ברור לחלוטין שהטענה, אתם המיתם את עם השם, לא מתייחסת לבלועים. הבלועים, עם ישראל בהחלט היה מקום להבין שהם חטאו. הטענה המרכזית, אתם המיתם את עם השם, מתייחסת ל-250 איש מקטירי הקטורת. אליהם עם ישראל חש הרבה יותר זיקה. הרי ה-250 אלה היו, כפי שראינו בתחילת הפרשה, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. אז הם אנשים שמייצגים את עם ישראל כולו, ובני ישראל ראו את עצמם קשורים אל נשיאי העדה האלה הרבה יותר מאשר לדתן ואבירם. ולכן דתן, העם ישראל באו והאשימו את משה ואת אהרון במותם של מקטירי הקטורת. מקטירי הקטורת, כאן יש יותר מקום לטענה הזאת שמשה ואהרון הרגו אותם, כי אמנם משה ואהרון לא הרגו אותם פיזית, אבל משה ואהרון היו אלה שהציעו בכלל את מבחן המחתות. וכאן בעצם בעקיפין כן אפשר לומר שמשה הרג את 250 האלה, כי או משה אחראי למיטתם, כי לולא הרעיון של משה לעשות את מבחן המחתות הם לא היו מתים. על זה כמובן עם ישראל נענש מיד בסיפור עם המגפה שמתחילה בעם. ואז מסופר שאהרון, משה אומר לאהרון, קח את המחתה ותן עליה אש מעל מזבח ושים קטורת, והולך מהרה אל העדה וחפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני השם החל הנגף. הציווי הזה מקביל ללשון שנאמרה מלכתחילה ביחס למקטירי הקטורת, זאת עשו, קחו לכם מחתות, קורח וכל הדתות, תנו בהם אש ושימו עליהם קטורת לפני השם. זה ממש אותה מילים. המסר של משה שבני ישראל זה שלא הקטורת ממיתה, אלא כמו שרשי אומר, החטא הוא הממית, ולכן כשם שבליעת דתן ואבירם באדמה הייתה מאת השם, גם הסיפור על מותם של מקטירי הקטורת הוא מאת השם, לא פחות מאשר הבליעה באדמה, וזה עם ישראל למד בדרך הקשה, שהרי והיו המתים במגפה 14,700 מלבד המתים על דבר קורח. אבל בסופו של דבר, הגיעו עם ישראל למסקנה שאכן שתי הקבוצות חטאו ושתי הקבוצות נענשו מאת השם על הערעור הכפול שלהם, הן על מנהיגותו של משה והן על כהונתו של אהרון, ומתוך ידיעה שכל העדה כולה בעצם נועדה על השם, ואהרון ומשה בעצם ניתן לומר בפרפרזה על דברי משה, אתם וכל עדתכם הנועדים על השם, ואהרון ומשה, מה הם כי תלינו עליהם. שבת שלום.